התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רדי.
Great shot.
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי אורח מאוד מאוד מיוחד, קפטן קבוצת הנוער של מכבי תל אביב ושחקן נבחרת הנוער של ישראל, רועי בכר. מה שלומך רועי?
אני מעולה, תודה רבה, כיף להיות פה.
אז קודם כל, כיף שאתה איתנו, ויהיה לנו פרק עמוס בכדוסל, בין אם זה כדוסל נוער, ואולי גם החלומות על כדוסל הבוגרים, אבל קודם כל נתחיל באמת עם הזכייה של מכבי תל אביב באליפות ליגת העל לנוער. אנחנו כבר כמה שבועות אחרי, אבל ספר האם הצלחת לעכל את זה.
דבר ראשון, באמת בהתחלה היה קשה לעכל. אני חגגנו, הלכנו לחגוג כמו הבוגרים, אנחנו חוגגים ב-206, אז אני שם, היה לי באמת קשה להקל את הרגע, בטח שזה המשחק מאוד מותח, אבל היום אנחנו, היום שאנחנו כמה שבועות אחרי, זה הרבה מאחורינו, מאוד שמח על העונה, כיף גדול, אבל אנחנו כבר לאתגר הבא.
אוקיי, ואנחנו עכשיו נחזור לזה בהמשך, אבל קודם נהיה עם תחילת הדרך שלך בעולם הכדורסל. אשמח שתספר איך התחלת לשחק כדורסל.
אז אני עוד צעיר, הדרך שלי עוד ארוכה, אבל הכל התחיל שאני גדלתי בארצות הברית, שחקתי האמת כדורגל, ואז עם הזמן הייתי גבוה, ואימא שלי לדעתי אמרה לי, מה, אולי תנסה כדורסל? ואז התחלתי לשחק כדורסל, לדעתי כיתה א' וב' שיחקתי כדורסל בארצות הברית, ואז עברתי לארץ, לפה לשפעים, למועדון שנקרא פול חוף שרון, ושם הייתי עד כיתה י', ובכיתה י' אני עברתי למכבי תל אביב, וזהו, ואז י', י' א', י' ב' אני במכבי תל אביב עשיתי, וזהו, ובוא נראה מה יהיה בהמשך.
ומי היה עבורך מודל לחיקוי?
אז אני מאוד התחברתי לגל מקל, אני חושב שנורא אהבתי את משהו מיוחד, אתה יודע, בכל זאת בחור ישראלי, לא גבוה, בוא נאמר, הרבה אנשים אומרים שהוא גם לא מהכישרוניים שהיו פה, אבל אתה יודע, עם המוסר עבודה שלו ולדעת של לראות ישראלי שהגיע לליגה הבחירה בעולם, זה נתן המון מוטיבציה, והוא לגמרי היה מודל לחיקוי לאורך הדרך, ועדיין כמובן.
אוקיי, זה בחירה מקורית, אבל אני יודע גם שאתה מאוד מחובר לקובי בריינט, לספרים שלו, תספר קצת על זה.
הדבר שנכון, האמת שכחתי את קובי בריינט, אני חשבתי, הלכתי על מישהו יותר מהזירה המקומית, אבל קובי בריינט הוא לגמרי, האמת, סיפור מצחיק, אני למולדת לדעתי 10 או 12, נסענו לראות את קובי בריינט בסטייפל סנטר, כולל לדעתי 37 נקודות על פורטלנד בתקופה הזאת, באמת, אפרופו מוסר עבודה הוא גם השראה מטורפת, אם זה ברמת המוסר עבודה שלו, איך הוא מתייחס למשחק, student of the game, הוא מדהים, אז הוא לגמרי, אני מת עליו, קראתי גם את הספר שלו, כן.
ועכשיו סיפרת על זה שנולדת בארצות הברית, איך זה היה לגדול שם בהתחלה? תספר קצת על זה.
אז בארצות הברית זה נורא שונה מישראל, הכל שם נורא מסודר, נורא, הכל לפי הספר, אז היה חיים קצת שונים, אם פה אתה יכול ללכת לחבר מתי שאתה רוצה וללכת, ושם הכל היית צריך לתאם מראש ולקבוע, ואם זה ברמת הכדורסל, גם נגיד המאמנים, אתה קורא להם לפי השם משפחה, נגיד קואוץ' בי, אתה לא קורא להם אדי עמוס, אתה קורא להם קואוץ' איי, אז לגמרי היה מיוחד, אבל אני שמח על המעבר פה לארץ, אין על ישראל.
איך היה המעבר לארץ? מתי בעצם עשית את השינוי, ועד כמה זה היה קשה?
אז השינוי היה בכיתה ב', אני עברתי לארץ, כיתה ב' שלי, היה קשה, אבל בזכות ההורים שלי אני למדתי עברית, בארצות הברית, אז המעבר היה הרבה יותר קל. מעבר לזה, ההורים שלי נולדו מישראל, אז היה לי יותר קל. וברמת הכדורסל בהתחלה היה לי קצת קשה, כי לא הכרתי פה, אתה יודע איך משחקים, זה היה קצת שונה האווירה וההתייחסות, אבל אני חושב שיחסית די מהר נכנסתי לעניינים.
בקרוב מאוד נגיע למכבי תל אביב ואיך זה לגדול באקדמיה של הקבוצה, אבל קודם נתעסק קצת בנבחרות, ושיחקת בנבחרת הקדטים לפני כמה שנים, ובין השאר שיתפת פעולה עם בן שרף, שממש עכשיו, כפי שפרסמנו לראשונה, נפגש עם ראשי עירוני קריית אתא, והוא שם חם הקיץ לקראת המעבר שלו. הוא עובר כמובן מאליצור נתניה מהליגה הלאומית לליגת העל, ויהיה מעניין לראות מתי הדברים ייסגרו סופית, והוא אכן יעלה לליגה הבכירה, אבל בן שרף הקיץ פצוע ולא ישחק איתך בנבחרת הנוער. תספר קצת על החוויה שהייתה בזמנו לשחק איתו בנבחרת הקדטים.
אז היה כיף גדול, האמת. זה הנבחרת הרשמית הראשונה שיוצאת לאיזה אליפות אירופה. האמת שאז זה היה צ'אלנג'ר, אבל היה כיף גדול, בן הוא שחקן מדהים, ואני שיחקתי מולו גם במחלקות הנוער בשנים לפני כן, והיה כיף גדול לשתף את הפעולה. פשוט היה כיף, הוא שחקן מעולה, ומקווה שיחלים מהפציעה במהרה.
לפני שנה זכית במדליית הארד במכבייה עם הנבחרת הישראלית. עד כמה החוויה הזאת הייתה משמעותית?
אני חושב שזה חוויה שמאוד ביגרה אותי, מעבר לזה שגם אתם הייתם שם, שהיה גם כיף גדול, אבל אני חושב שזה היה חוויה עוצמתית מבחינתי, כי אני הייתי בן 17, זה היה שנה שעברה, אז אני הייתי בן 17, ורוב החבר'ה שם היו, כולם היו שם בוגרים, ומי שהיו איתי בנבחרת זה חבר'ה של U19, כלומר אני ורועי אבנר היינו היחידים שהם U17, וכל השאר היו U19. ושיחקנו נגד בוגרים, אמנם לא בהכרח השחקנים הכי טובים בעולם, אבל היו שם חבר'ה בוגרים, ובסוף ההתמודדות הפיזית, ושיחקנו הרבה משחקים, ובקצב של בוגרים, אני חושב שזה נתן לי המון, וגם דינמיקה של להסתדר ולראות מה זה נתן לי איזה טעימה של כדורסל בוגרים כזה, אני חושב שזה עזר לי גם העונה, ואני חושב שזה בטח ובטח יעזור לי שאני שנה הבאה אצטרף לבוגרים.
אז קודם כל תודה רבה, זו בהחלט הייתה חוויה מהנה, ואתה היית חלק מהמשחק מול אובון גם אחרי, אני כבר לא זוכר.
כן, האמת שהייתי, היה משחק, איך אני אגיד את זה, אכזרי. אבל גם זה חוויה, אני חושב שמכל דבר לומדים, וגם שם ראינו מה זה אינטנסיביות אמיתית של קבוצת קולג' שבאה לשחק, ובואנה הם שיחקו נגד, אותנו הם פירקו, אבל אז הם שיחקו נגד הבוגרת, הם נתנו להם פייט ממש טוב. אז גם הובון, זה שמע, זה קבוצה, זה לא להאמין. איזה רמת אינטנסיביות ואיזה יכולות יש לחבר'ה שם.
טוב, עכשיו ניכנס פנימה לאקדמיה של מכבי תל אביב. איך זה היה בשבילך פתאום להגיע למועדון הכי גדול במדינה?
אז דבר ראשון, זה היה כבוד גדול עבורי. בכל זאת, אני פה מחוף שרון, ולהגיע למכבי תל אביב זה לא מובן מאליו. ואני חושב שלזכות של מכבי זה אחת ההחלטה הכי טובה שקיבלתי. הרווחתי המון 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 מהשלוש שנים האלו. אני לא יכול לתאר לך בכמה משפטים עכשיו את כל מה שעבר עליי בתקופה הזאת, אבל אם זה ברמה הגופנית, עבדנו עם גיא גפני, שהוא הכי טוב בארץ בפער, ועדי עמוס שהשקיע ימים כלילות, אם זה ברמה האישית וברמה הקבוצתית, וכל המערכת מסביב, באמת קשה לי לתאר, אבל רמת מקצוענות, הרמת מחויבות, פשוט היינו מעל כולם, ואני חושב שזה גם מה שעזר לפיתוח שלי. אז ההשקעה שם במכבי תל אביב פשוט בי ובכל הקבוצה הייתה מדהימה. אני חושב שהרווחתי המון 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 מהמערכת הזאת, ואני אסיר תודה על כך.
אני חושב שציינת בעבר שעבדת עם אבי אבן באימונים אישיים. ספר על זה.
אז לא עבדתי עם אבי אבן באימונים אישיים. מה שכן היה לנו, לתקופה קצרה היה לנו לכמה חבר'ה מהקבוצת נוער, היה לנו בעצם אימונים במנורה עם אבי אבן. כל מיני חבר'ה מעכשיו מהקבוצת נוער, אז היינו מתאמנים במנורה ככה, או עם רגב לפני, היינו עושים איזה יחידת כוח, ואז היינו עולים למגרש ועושים איזה שעה ככה עם אבי אבן, שהוא גם מאמן מעולה. וגם זה היה נורא כיף גם להתאמן בפסילטיז הכי טובים שיש, אם זה בהיכל. וגם מהצוות הכי טוב שיש, אבי אבן ורגב פנן. אז גם שם זה היה כבוד גדול להתאמן שם וללמוד מאנשי מקצוע הכי טובים בארץ. אז זה היה כיף מאוד.
והשתתפת בטורניר הנוער של היורולינק, עד כמה זאת חוויה גדולה?
אז אם כבר דיברנו על מכבי תל אביב, זה אחד היתרונות שיש כשאתה בא למועדון כזה. אז למזלי יצא לי להיות בלא מעט, יצא לי שנה שעברה להיות בשניים, והשנה בעוד אחד. אז גם זה, אפרופו אינטנסיביות ואורבורן, זה גם רמת אינטנסיביות לראות את השחקנים הכי גבוהים באירופה, גם ברמת המקצוענות, איך הם עושים חימומים, איך הם מתייחסים. זה היה פשוט חוויה יוצאת דופן, גם ההתמודדות הפיזית, המנטלית, וברמת הכדורסל, אתה יודע, לחוות כדורסל אירופאי ברמה הכי גבוהה שיש, ולהשוות את עצמך לשחקני נוער שהם בגיל שלך בכל אירופה, אבל הכי טובים שיש, אני חושב שזה נתן לי המון. ומעבר לזה, גם זה חוויה מדהימה, שנגיד ששנה שעברה היינו וראינו את הסליצה, היינו בפיינל 4, זה כאילו, אם מפילים לפיינל 4, אז זה עם הפיינל 4 של הבוגרים. אז שנה שעברה יצא לנו לראות את המשחקים של הפיינל 4 ואת הסל ניצחון של מיצ'יץ', ראיתי את זה בלייב שם בסטארק ארנה בסרביה. אז כן, היה מדהים.
ואתה בעצם שיחקת השנה בגמר של הליגה לעיני אנשי כדורסל בכירים כמו דני אבדיה. עד כמה זאת חוויה יוצאת דופן, פתאום דני מגיע לצפות, לדעתי אבי אבן גם, אורן אהרוני, כל כך הרבה אנשי כדורסל בכירים שייקח הרבה זמן כדי להגיד את כל השמות.
אז אחרי זה נשמע נורא כיף ונורא נחמד, אבל בסוף, ברגע האמת שאתה על המגרש, אתה לא שם לב, אולי לשנייה שמתי לב, דני נכנס, אבל אתה כל כך כולך בתוך המשחק ובתוך הפוזיישן הבא, ולשתות מים רגע ולהתרכז מה עושים בהגנה וכל מיני דברים כאלו, שזה דברים שאתה לא שם לב אליהם. ואתה כל כך, אתה בזון כזה במשחק, זה דברים בזמן אמת אתה לא שם לב, אחרי זה נורא נחמד וכבוד גדול שהבכירים בענף באים לראות אותי ואת הקבוצה, אבל ברגע האמת אתה כל כך מפוקס שזה לא, שבריר של שנייה אתה לא חושב על זה.
עד כמה זה היה חשוב בשבילך שלקחת חלק חשוב בגמר נגד עמק חפר, אחרי שבגמר גביע המדינה מול הפועל ירושלים היית פצוע ובעצם הנפת את הגביע אבל לא שיחקת באותו משחק, עד כמה זה מרגיש הרבה יותר טוב עכשיו?
אז כן, כמו שאמרת, זה היה הרבה יותר מתוק. גם השחייה בגביע הייתה נורא כיפית, אבל אי אפשר להשוות את זה לזה שאתה משחק ואתה משמעותי ואתה משפיע. אז לגמרי זה הרבה יותר מתוק, בוא נאמר, עשינו דאבל, אז אני שמח גם על זה שהנפתי ככה או ככה. זה היה מדהים.
במכבי אתה משחק תחת עדי עמוס, מה אתה יכול להגיד עליו? או בעצם שיחקת, יותר נכון להגיד.
וואו, עדי עמוס, האמת הייתי תחתיו גם ב-U14 של נבחרת ישראל, וגם 3 שנים במכבי. כמו שאמרתי קודם, אי אפשר לתאר במשפט או בכמה מילים כמה עדי השקיע בנו ובי בפרט. פשוט ימים כלילות, אם זה וידאו אישיים ועוד אימון ועוד שיחה ועוד, פשוט באמת מאמן מדהים. עם לב גדול, והיה כיף גדול ללמוד ממנו ולשחק תחתיו, וזהו, ופשוט היה כיף. איש מקצוע ובן אדם מדהים.
מהי התפיסה שלך בנוגע לתפקיד הקפטן? איך קיבלת את התפקיד?
אז אני אתחיל מהחלק השני. תפקיד איך נבחרתי, זה היה, היה לנו מחנה אימון בווינגייט בתחילת העונה. ועשו הצבעה, כאילו המאמנים אמרו שזה הכי נכון והכי אמיתי. אז כל אחד, היה לנו כזה פתקיות, כל אחד רשם בעילום שם מי הם חושבים שצריך להיות הקפטן, ואז עדי בעצם הקריא את כל למי היה הכי הרבה הצבעות, ואני נבחרתי. אני חושב שזה עוד יותר כיף, זה גם מראה אמון של הקבוצה בי. ולגבי התפקיד, אני חושב שזה בעיקר להוביל, להנהיג, להיות שם גם בניצחונות וגם בהפסדים, ולדעת לבוא למי שלא שיחק, ולתת לו את השיחה הקטנה, ולהרים, ובעצם להוביל את הקבוצה הזאת, להיות המנהיג של הקבוצה, ולהיות שם בשביל כל אחד ואחד כמה שאפשר, וזהו בעיקר.
וואו, אז זה יפה, ובהחלט סיפור שאנחנו לא שומעים כל יום. לרוב תפקיד הקפטן, לפחות בכדורסל הבוגרים, זה משהו שעובר די מתחת לרדאר, בלי תקסים יותר מדי גדולים, אבל זה בהחלט סיפור יפה. עכשיו נעבור חזרה לנבחרות הצעירות ולנבחרת הנוער. עכשיו היו לך כבר כמה משחקי הכנה, איך אתה מרגיש בנבחרת של שרון אברהמי, גם לגבי המקום שלך, גם לגבי התוצאות והיכולת, מהן החוזקות שלכם בעצם?
אז דבר ראשון, זה כיף גדול להיות חלק מנבחרת הנוער, זה כבוד גדול, בסוף זה להיות מה-12 או 13 שחקנים הכי טובים בארץ, אז זה כבוד גדול מההתחלה, ומעבר לזה, לשחק תחת שרון זה גם מאמן כבר כמה שנים בליגת העל והמון שנים בליגה הלאומית, וגם מאמן ממש ממש בכיר, וכיף תמיד שיש מאמן חדש וללמוד ממנו דברים חדשים. אני חושב שמכל בן אדם אפשר ללמוד משהו חדש. וברמת איך אני מרגיש כרגע, אני מרגיש טוב, מרגיש משמעותי. אני חושב שאני כרגע חלק נכבד, אני חלק איכותי מהרוטציה, עוד לא יודע, אליפות אירופה עוד בערך 3 שבועות, אז בסוף זה ה-real deal מה שנקרא. אבל אנחנו האמת מחר, אנחנו מחר בערב כאילו טסים לעוד טורניר הכנה בצרפת, אז זה גם יהיה מעניין לראות איך אנחנו נתמודד עם הפיזיות באירופה. אני חושב שמה ש מה שנצח לנו משחקים ומה שאנחנו מיוחדים בתור ישראלים, וזה גם שיטה ששרון ובנבחרות הצעירות בכללים מאוד מדגישים, זה לשחק מהר וללחוץ, הרבה לוחצות, הרבה לחץ על הכדור, ופשוט לשחק מהר, כי בסוף עם הפיזיות והגובה יש לאנשים הרבה יותר, אבל לב ותשוקה ומשחק ריצה ואגרסיביות, זה בעצם מה שמייחד אותנו כישראלים.
מהן המטרות מבחינה אישית ובעיקר מבחינה קבוצתית לקראת הטורניר?
אני חושב שהמטרות הקבוצתיות זה חלק מזה. יש משפט שאומר שאם אתה חלק מקבוצה מנצחת אז אתה מרוויח, ואם אתה חלק אם אתה תהיה שחקן טוב בקבוצה מפסידה, רגע אני אגיד זה עוד פעם, אם אתה חלק מקבוצה מפסידה ואתה שחקן ממש טוב אתה כמעט ולא מרוויח, ואם אתה שחקן ממש, נגיד בינוני אפילו, בשחקן בקבוצה ממש טובה, אתה מרוויח. מה אני מנסה לומר בקיצור? שהמטרות הקבוצתיות הן יותר רלוונטיות. אני חושב שהמטרה שלנו זה להתחרות ולהיות בלבן של העיניים של הקבוצות הכי בכירות באירופה. אני לא יכול להגיד לך לזכות בטורניר, אבל אני חושב שלהיות בטופ של אירופה זה לגמרי המטרה שלנו. וברמה אישית אני חושב שלהיות משמעותי ולעזור לנבחרת בכל דרך שהיא, מבחינתי אם הקבוצה תצליח ואני אהיה חלק משמעותי, זה הצלחה גדולה.
אתה רואה את ההצלחות של הנבחרות הצעירות בשנים האחרונות, עכשיו לדוגמה יש את הכדורגל עד גיל 21, לפני זה עד גיל 20, גם שנה שעברה הייתה נבחרת בכדורגל שמאוד הצליחה, ולפני כמה שנים נבחרת העתודה זכתה באליפות אירופה ב-2018 וב-2019 בכדורסל. כשאתה רואה עכשיו את הטירוף שיש סביב הנבחרות האלה, עד כמה יש לך רצון לשחזר הצלחות כאלה וגם להיות חלק ממשהו גדול?
אז לגמרי, זה דבר ראשון, זה מדהים לראות את השינוי הזה שחל גם בכדורסל וגם בכדורגל, ואני הכי רוצה להיות חלק מזה ולהמשיך את המגמה הזאת. בוא ראיתי עכשיו את המשחק, אתמול, לפני יומיים היה את המשחק שהם ניצחו בפנדלים, זה היה פשוט מרגש לראות אותם, איך החבר'ה האלו הוא באמת בטופ האירופאי, ואני מקווה שגם אנחנו נצליח, או אני בפרט בנבחרות שאני אעשה, לנסות גם להביא את ההישגים האלו למדינה.
איך נראה היום בחייך?
איך נראה היום בחיי?
כן.
בוא נגיד יש המון סוגים, אתה רוצה יום של משחק, יום של אימון, מה?
כן, גם וגם.
אז בוא נעשה נגיד יום של משחק כדוגמה, אז אני אוהב להתעורר יחסית מוקדם באופן שרוב השחקנים לא אוהבים כל כך להתעורר מוקדם ביום של משחק, אבל אני אוהב להתעורר כזה 7:30, ללכת לאכול משהו, ללכת לאולם, יש לי אולם בשפיים, ללכת לעשות איזושהי רוטינה של משחק, אם זה קצת מוביליטי, זאת אומרת קצת תנועתיות עם לגוף, קצת מתיחות כאלו, ואז לזרוק קצת, לעשות כל מיני סיטואציות שאני רואה במהלך משחק, וכזה להתחמם כזה, להרגיש בנוח. אחרי זה אני לרוב, אם זה השנה, אז הלכתי גם לבית ספר קצת, לאיזה שעתיים, הייתי חוזר הביתה, הייתי עושה איזה שנץ, אוכל משהו ויוצא למשחק, עושה את המשחק וזהו, בעצם הולך לישון. זה פחות או יותר יום של משחק. יום של אימון נראה קצת שונה, לא בהכרח יש אימון בבוקר, אולי כן יש אימון בבוקר לפעמים במכבי, אבל גם יש אימון בבוקר נגיד, בית ספר, איזושהי מנוחת צהריים, אימון ערב. זהו פחות או יותר הלו"ז של יום בחיי.
אז הזכרת בית ספר, איך שילבת את הכדורסל עם הלימודים?
אני עשיתי סדר עדיפויות, ואני אמרתי לעצמי שהכדורסל הוא אצלי בראש סדר עדיפויות, אבל לא הזנחתי הלימודים. אני חושב שיצא לי, סיימתי עם בגרות מלאה, ואני חושב שעשיתי 5 אנגלית ו-4 מתמטיקה, והשקעתי ועשיתי, אני חושב, את בדיוק ה... בדיוק מה שנדרש לפחות מבחינתי, וניסיתי לאזן כמה שאפשר, לעזר במורים פרטניים שהבית ספר נותן, ולדבר עם המורה, אולי יכולה לתת לי עוד איזה טיפ, עוד איזה עזרה, לעזר קצת בחברים. זהו, אני חושב שעשיתי איזשהו איזון כזה, והצלחתי לעבור את זה בצורה חלקה, והסתדר טוב בסוף.
נחזור לכדורסל, מהם היתרונות שלך ומהם הדברים שאתה עדיין צריך לשפר?
היתרונות שלי, אני חושב שאני, אני אגיד לך בצניות, אני אשתדל להגיד את זה בצניות, אני חושב שאני קלעי מאוד טוב, כלומר קליעה לשלוש, אני חושב שקליעה של שלוש מאוד טובה. מעבר לזה, IQ כדורסל, מגרש פתוח, אני חושב שזה דברים שאני טוב בהם. גם בהגנה אני חושב שזה ממש שעשיתי כבר קפיצת מדרגה בשנה האחרונה, ולגבי דברים לשפר, אני חושב שגם ההגנה שלי צריכה להיות ברמה מאוד גבוהה, אני חושב שזה ייתן לי את המפתח לדקות משחק, וגם היכולת לייצר מכדרור ברמה יותר גבוהה גם ייתן לי עוד איזשהו בוסט בתור שחקן. כמובן שיש עוד המון דברים, אבל זה ככה שני דברים שאני יכול להגיד.
מהי העמדה המועדפת עליך?
העמדה מועדפת עליי היא 2, אני רוצה ומכוון כשחקן בוגרים לשחק עמדה 2, וכך אני גם מתאמן, שאני מתאמן לבד ועובד על הדברים שלי, אני מתאמן בתור שחקן 2, אבל אני עושה את ההתאמות שלי בהתאם לסיטואציה.
שיחקת גם כדורסל 3-3, תספר על החוויה הזאת ועל ההתפתחות של התחום בארץ.
אז ההתפתחות היא מדהימה, האמת שמי שברשתות החברותיות רואה באינסטגרם איך הם גודלים, ואולי הם יגיעו עכשיו לאולימפיאדה, אני לא יודע בדיוק מה קורה עם זה, אבל הענף, זה שהוא בכלל ענף אולימפי, זה פסיכי, ולי ברמה אישית היה כיף נורא, היינו בשני טורנירים לדעתי בקיץ שעבר, והיה פשוט כיף, זה כדורסל אחר, זה מזכיר לך קצת הילדות, משחק אינטנסיבי, אגרסיבי, מאוד מהיר, בלי מאמן, אנחנו עושים את החילופים, אנחנו קוראים את התרגילים, זה משהו כזה כמו סטריטבול, אבל קצת יותר מקצועי כזה, באמת, זה ענף מדהים, וכל מי שלא שיחק, אני ממליץ ממש לנסות את זה, זה כיף, זה כיף ממש, ובוא נראה, נקווה שנוציא נבחרת לאולימפיאדה, זה יהיה הישג מדהים בשביל ישראל לדעתי.
האם אתה צופה בכדורסל בזמן הפנוי?
כן. אני רואה, עשיתי מנוי ליורוליג השנה, מה שלא משדרים בספורט 5, ליגת ווינרסל, ליגה לאומית קצת ראיתי, ו-NBA האמת יצא לי קצת פחות לראות, אבל פעם הייתי רואה יותר. אבל אני רואה הרבה הרבה כדורסל.
אתה מעדיף לצפות ב-NBA או ביורוליג?
אז זהו, אני בשנים האחרונות יותר אוהב יורוליג, אבל ב-NBA אני אוהב לראות הילייטס, כאילו לראות שחקנים ספציפיים ולראות איך הם זה, אבל פשוט אין, הטיימאוטים של השתי דקות הורגים אותי, אז אני מעדיף את היורוליג.
מי הם השחקנים הכי טובים ששיחקת איתם עד עכשיו?
שחקנים טובים ששחקתי איתם. טוב, זה כנראה שחקנים שאני איתם עכשיו, כאילו, גם במכבייה היה לי חבר'ה ממש טובים שהיו עכשיו בנבחרת העתודה, אם זה, מי היה שם? עומר חממה בן, גואטה, ממן, אייזי, כל החבר'ה שם. עכשיו עושים נבחרת עתודה, גם הם טסים בקרוב, אז אני מאחל להם גם הצלחה גדולה. אז הם היו ממש טובים. וגם עכשיו עם הנבחרת נוער, בן שרף, עומר מאייר, עופרי נווה, אורי כהן, שחר דורון, כל החבר'ה האלו, גם שחקנים מעולים.
ומי הם השחקנים הכי טובים ששיחקת מולם?
מולם?
כן.
אובון, אז שחקתי נגד אובון, שהם היו מפלצות, כאילו, אני לא יודע, אולי אחד מהם הלך לדראפט האחרון, צריך לבדוק שם בסגל מישהו הלך ל-NBA שם. ובאליפויות אירופה שחקתי נגד הרבה שחקנים, וגם שחקתי נגד הרבה שחקנים, נגיד סתם, עכשיו נבחרת צרפת שהיו ב-Under 19, שחקתי נגדם שנה שעברה ביורוליג, זה באקדמיה של אינספ, ושם לדעתי יש לפחות 6 שחקנים שעכשיו משחקים U19 שהפסידו בגמר לספרד, וחלקם כאילו מועמדים ל-NBA עכשיו, זקרי פרין, כל מיני, ריין רופט ששיחק השנה בניו זילנד, שיחקתי נגדו, אז הרבה חבר'ה שם הצליחו והולכים לדרף לדעתי.
מי הם המאמנים שמהם למדת הכי הרבה?
אז עברתי הרבה מאמנים, אבל בעיקר אני חושב שאני יכול להגיד שהייתי בתקופה הכי ארוכה עם עדי עמוס, אז ממנו למדתי המון המון המון, פשוט, אתה יודע, בסוף זה תקופה של 3 שנים, שנים משמעותיות שלי, אני עוד צעיר מאוד, אבל הוא אני חושב שהדמות המקצועית שהכי השפיע עליי, כן, הוא לדעתי הכי הרבה.
ספר משהו מעניין שלא יודעים עליך.
משהו מעניין שלא יודעים עליי.
כן.
אני אוהב לקרוא ספרים, אני תחביב חצי חדש כזה בשנה האחרונה, אני יכול להמליץ אם מי שרוצה ספר טוב זה Relentless של טים גרובר, יש לו גם ספר שנקרא Winning, הוא היה המאמן האישי של מייקל ג'ורדן ושל קובי בריינט ושל דוויין וייד, אז זה ספר מעולה, ומה עוד אני יכול לתת? אני קורא עכשיו חוכמת הבייגל, לא יודע, אני בשנה האחרונה מאוד התחברתי לספרים, אני מוצא את זה כמקום מרגיע כזה וכיף, זה משהו, קצת להתנתק מהמסכים ומהכדורסל למשהו קצת שונה.
וואו, יפה מאוד. ואיך אתה רואה את הכדורסל הישראלי כיום?
מאיזה בחינה?
האם המצב טוב, לא טוב, ההשתלבות של הצעירים בבוגרים, הנבחרת הבוגרת, ליגת העל.
קטונתי מלהגיד, אני חושב שאני לא מבין בזה מספיק, אבל מה שאני יודע זה שרוב החבר'ה שגם סיינו נוער שנה שעברה וגם בכללי בנבחרות הצעירות, קשה להם בשנים הראשונות להיות חלק מקבוצות בוגרים. ויש הרבה זרים גם. אני חושב שאני, אולי המתווה החדש שיעשה אולי קצת יותר טוב, אבל הבנתי שיש עליו הרבה ביקורות, אז אני מקווה שנראה יותר ישראלים בליגת העל, ושישתפו יותר, מגיל יותר מוקדם את החבר'ה האלו. לי אין כל כך מה לעשות, אני משתדל להתעסק במה שתלוי בי, להתאמן, ולכבוד שהחבר'ה למעלה יקבלו החלטות טובות עבורנו.
לאחרונה נאמר שאליצור שומון, שזאת ככל הנראה תהיה הקבוצה שלך ושל עוד שחקני נוער ממכבי תל אביב בעונה הקרובה, זה היה הדיווח, ושהקבוצה בעצם תהיה קבוצת בת של מכבי תל אביב, מה אתה יכול להגיד על זה?
אני יכול להגיד שאני עדיין לא יודע איפה אני השנה הבאה. נכון, הפרסומים, אני ראיתי את זה גם, את הקבוצת בת של מכבי תל אביב. בוא נראה, בקרוב אני מאמין שנדע כבר, אולי אחרי הנבחרת נוער נוכל לדעת יותר טוב איפה אני אהיה, ואם זה יהיה במכבי תל אביב, בקבוצת בת, זה יהיה מדהים.
עכשיו נעבור לשאלות חברי קהילת ספורטסאבי, קבוצת הוואטסאפ הקהילתית של האתר. אז אחד היה מה לגבי שנה הבאה, אז זה ענינו, גם מה אתה עושה ביום מנוחה, את זה ענינו, אתה ממשיך בכדורסל שנה הבאה, אז מן הסתם כן, גם מי השחקן שהיה הכי קשה לך להתמודד איתו, גם על זה עברנו. עכשיו שתי שאלות, האם לדעתך אורי כהן יכול להגיע ל-NBA? זאת השאלה הראשונה.
אז דבר ראשון, באמת הייתה לו את הכתבה שעשה בוואן לפני כמה שנים, באמת רואים אותי שם גם. אורי כהן, אני חושב שהשמיים עם הגבול, אני חושב הוא שחקן ארוך, הוא כמעט 2 מטר עם מוטת ידיים מפלצתית של איזה, לא יודע, 2.10, משהו פסיכי, אפילו יותר 2.15, אני כבר לא זוכר. הוא ממש ממש ארוך, הוא גם חבר טוב לקבוצה, ויש לו IQ כדורסל מאוד גבוה. אני חושב שהשמיים עם הגבול, זה הכל תלוי בו. אני חושב שהוא יגיע רחוק ככה או ככה, אני לא יודע אם להגיד לך NBA, יורו ליג, ליגה ישראלית, אבל הוא ילד נהדר ואני בטוח שהוא יצליח ובגדול.
עכשיו עוד מישהו שואל, האם תמיד היית השחקן הכי טוב, או אני אשנה את זה למתי הבנת שתהיה שחקן כדורסל, שאתה באמת ברמה גבוהה?
מתי הבנתי את זה? אני חושב שהבנתי את זה שעשיתי את המעבר למכבי תל אביב, מאוד האמנתי, אבל סיימתי את עונת הנערים שלי בכיתה י', הייתי הרכז הפותח של הקבוצה, וגם לקחנו דאבל, ובאותו רגע הבנתי, שום דבר לא מובטח, ואף אחד לא יודע מה יהיה מחר, אבל אני ידעתי באותו רגע, והאמנתי מספיק בעצמי, אחרי אותו רגע ש... אני אצליח להגיע למקומות גבוהים, ואני עדיין מאמין ש... כמו שאמרתי לגבי אורי כהן, גם עבורי השמיים בגבול, וזה הכל בכמה אני מוכן להשקיע ולעבוד קשה, וזה לגמרי אפשרי. אז בערך כיתה י'.
אז דיברת הרבה על העבודה הקשה, וגם לפני זה על סדר היום שלך, אז רגע לפני שנגיע לשאלות האחרונות, איזה עקבות עשית במהלך הדרך כדי להפוך לכדורסלן?
אז אני חושב שהרבה אנשים קוראים לזה עקבות, אני חצי אסכים עם זה, כי יש באמת רגעים שאתה מרגיש שאתה באמת מקריב, סתם היה לנו עכשיו אירוע סיום של הבית ספר, שכולם הלכו אחרי המסיבת סיום של הכיתה, הלכו לאיזה מסיבה כזאת של כל השכבה ביחד וזה, ואני לא אכלתי ללכת כי היה לי אימון בבוקר. אז מצד אחד זה יכול להיות הקרבה, ובאמת הקרבה, קצת התבאסתי, בוא נעלות עם כל החברים ברגע האחרון של בית ספר. מצד שני, אני חושב שאני עושה את הדבר הכי כיף בעולם, זה דבר שאני נהנה ממנו בטירוף, ואני טוב בו, אז לא בטוח זה הקרבה, אני חושב שזה חלק מהעניין, אבל אם בכל זאת מסתכלים על זה בצורה קצת יותר גדולה, זה יציאות עם חברים, ומפגשים עם בלילות, ומסיבות אולי, ובית ספר שהייתי חייב, לא יכולתי לעשות, נגיד, לא יכולתי להשקיע בצורה מקסימלית בבית ספר. אולי נפספס עוד משהו. טיסות לחול, כי יש את האימונים, אני לא יכול לטוס לחול כל הזמן. אז זה מורכב, אבל אני חושב שבסוף הכל לטובה, ואני מרוויח פה כל כך הרבה מהכדורסל, שאני לא מתחרט לרגע על כביכול ההקרבות האלו.
עכשיו, מה החלום הגדול שלך?
החלום שלי הוא לשחק ביורוליג וב-NBA. זה המקום לשחק ברמות הכי גבוהות שיש. אין, להיות ב-NBA או ביורוליג זה תהיה הצלחה גדולה עבורי, ולשם אני מכוון כל יום.
טוב, והגענו כבר לפינת סיפור, ואשמח שתביא סיפור מיוחד מהשנים שלך בכדורסל.
אז יש לי 2 קצרים. הסיפור הראשון הוא שאני גדלתי בארצות הברית, ובשנה האחרונה שלי שהייתי, או בערך, הייתי חלק מאטלנטה הוקס פרוגרם כזה, איזושהי תכונית, שאני הייתי בעצם על הפרקט עם שחקני אטלנטה הוקס, והייתי מחזיר להם כדורים, נותן להם כיפים, נכנס לפעמים לאימונים שלהם, ולא יודע אם כולם זוכרים, מי שפה אכברי NBA, אבל בשנה הזאת זה 2015 בערך, והיו שם כאילו סגל, לדעתי היו שם איזה 4 אולסטרים, איזה פול מילסאף, אל הורפורד, ג'ף טי, קייל קורבר, דני שרודר, טים הרדווי ג'וניור, כאילו היה שם קבוצה, ג'ו ג'ונסון, היה שם קבוצה כאילו מטורפת, הם הגיעו לחצי גמר מערב, ויכלתי שם, יצא לי אולי לדבר עם אחד מהם, אני כבר לא זוכר, נראה לי זה היה קירק הנריץ' או משהו, אז יצא לי גם לדבר איתם ולהיות חלק, אז זה היה פשוט חוויה מדהימה של לדבר עם שחקני NBA ולראות איך הם מתאמנים. והסיפור השני זה שאפרופו בן שרף ששאלת אותי עליו קודם, אני גדלתי הרי בחוף שרון, ובן שרף גדל בעמק חפר. ומי שיודע, זה יחסית קרוב. אז אנחנו בכיתה, לדעתי, ח' או ט', נפגשנו למשחק, אני חזרתי אחרי פציעה, ובן שיחק בעמק חפר, כמובן, ולי היה הגבלת דקות במשחק הזה, גם, אני חושב שגם הוא היה מעולה, לדעתי, קלה איזה 20, 30, לא יודע, היה מעולה, גם לי היה משחק ממש טוב, לדעתי, מעל 20 נקודות, ולי הגבלת דקות, חזרתי מפציעה של כמה חודשים, וששיחקתי, אז היה לי הגבלת דקות של בערך 10 דקות, רבע שעה, אולי קצת יותר, ובסוף שיחקתי איזה 25 דקות, ואז באיזשהו שלב המאמן הבין שהוא שיחק הרבה מעל הכמות דקות שאני יכול לשחק, שקיבלנו הנחיה מהפיזיו, אז הוא ברבע האחרון הוריד אותי. ומה קרה? היינו ספסל של שלושה על הספסל, ושניים יצאו בחמש עבירות, ואני הייתי האחרון. אז לא היינו שחקנים לעלות. אז אנחנו היינו ארבעה שחקנים, והיינו בפיגור 15. אז המאמן אמר, טוב, אנחנו עוברים לארבע שחקנים, תמשיכו לשחק. ואז המאמן של עמק חפר אמר, אין מצב שאנחנו נשחק 5-4, בטח שאנחנו מובילים 15 הפרש. אמר, אין בעיה, אני גם מוריד שחקן. ואז בכיתה ח' או ט' הגענו למצב שהקבוצה שלי חוף שרון נגד עמק חפר, שחקנו 4-4 כל הרבע האחרון. לדעתי בסוף הפסדנו, אבל זה פשוט סיפור מטורף שהסכימו, ובסוף שיחקנו סיפור אני נגד בן, שיחקנו 4-4 בכיתה ח' או ט'. זה היה מצחיק.
וואו, מדהים. אז קודם כל, תודה רבה שהתארחת בפרק. באמת היה פרק סופר מרתק, והכנסת אותנו לחיים של כדורסלן נוער שעושה את המעבר עוד מעט לבוגרים. ובהזדמנות זו אשמח להודות לכל המאזינים שהגיעו עד לכאן, מוזמנים לדרג את פודקאסט התשיעית באירופה, 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים השונות, להוריד את אפליקציית ספורט סאבי ולהמשיך להתעדכן באתר, וגם להצטרף לקהילת ספורט סאבי, קבוצת הוואטסאפ הקהילתית, אם עדיין לא עשיתם את זה, כדי בין השאר לקבל הזדמנויות לשאול שאלות את האורחים השונים בפודקאסט התשיעית באירופה, כמו שהיה עכשיו עם רועי. אז פעם נוספת רועי, תודה רבה, ונתראה בפעמים הבאות.
תודה לך, תודה.